שלום לכולם, אנחנו פה נפגשים בפרק מיוחד בפודקאסט שמוקלט לאור המלחמה שאנחנו נמצאים בה כבר כמעט שבועיים, למעשה היום ה-13, מאז שהחמאס פלשו לשטח ישראל, טבחו באנשים בצורה מזעזעת אני רוצה להתחיל בווידוי פוליטי. אני חושב שמי מכם שמכיר אותי אולי מפלטפורמות אחרות כבר יודע, אבל אני חושב שכדאי שניישר קו לפני שאני אתחיל להגיד את מה שיש לי להגיד. אני שמאל בתפיסת עולם שלי. אני בעד שלום. אני אפילו לא יודע אם שמאל זה באמת שלום. בוא נגיד שאני איש שלום, אוקיי? אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה שמאל. אני חושב שהפתרון היחיד הוא יהיה שלום. זהו, אני חושב שהפלסטינאים צריכים לקבל מדינה. אנחנו כמובן, טוב, אנחנו לא צריכים לקבל, יש לנו, אבל זה לא, זה ואנחנו נצטרף ללמוד לחיות במשותף. איכשהו, מתישהו, אני לא יודע כמה אנשים ימותו עד אז, כמה אנשים ייפצעו, כמה טראומות ייווצרו, עד שיהיה שלום, אבל לשם אנחנו הולכים. לא יודע, אולי זה ייקח עוד כמה גלגולים. זה הפתרון היחיד, בזה אני תומך. זה הווידוי, זה הנקודת מוצא שלי לפרק הזה, ומכאן אני רוצה להגיד שלכולם, אבל לכולם, ימין, שמאל, פלסטינאים, אני רוצה להגיד לכולכם, תתבגרו כבר, אתם ילדותיים, תפיסת עולם שלכם היא פרימיטיבית, ובגלל תפיסת עולם הפרימיטיבית, אנחנו בתוך אסון מתגלגל, זה התחיל עם ה... לא יודע מתי, אבל בוא נגיד שבנקודת הזמן הזו, זה התחיל עם הטבח בחמאס, אבל זה הרבה הרבה יותר עתיק מזה, אתם מעצבנים אותי כולכם, באמת, אני, האנושות היא בלתי נסבלת, חצי מהאנושות היא בלתי נסבלת בעיניי ביום טוב, ובזמן הזה רובה, הוא פשוט, בא לי להגיד לכולכם, תתבגרו, פשוט תתבגרו, יש משהו מאוד מאוד ילדותי, באופן שבו כולם מדברים, ובתפיסת עולם המתיילדת, הצדקנית, הקורבנית, גם של הפלסטינאים וגם של הישראלים. ואני רואה את אותו דבר, פשוט בשני הצדדים, יש איזה התעממות וצדקנות, מהסוג של איך הם מרשים לעצמם לעשות כזה דבר, אני בחיים לא הייתי עושה את זה, ועושים את זה, פשוט עושים את זה, וזה יותר ברופן מקורבנות במובן הקלאסי של המילה, אלא זה מה שאני קורא לו המקרבן המתקרבן. אני אפגע בך, ואז אני אתקרבן עליך, שבגללך, בגללך נאלצתי לעשות את זה. זה דפוסי גבר מכה אישה מכה פר אקסלנס. אני מרביץ לך לא כי אני רוצה להרביץ לך, אלא כי אתה גורם לי להרביץ לך. ואם אתה רק תשתנה, אז אני אפסיק להרביץ לך. ונשים וגברים שנמצאים בתוך מערכות יחסים כאלה, שבהם הצד השני מתעלל בהם בצורה כזאת, לומדים לקום וללכת. מי מהם שהוא מספיק חזק ומקבל מספיק עזרה ומוכן להשתנות, לומד לקום וללכת, לזהות את ההתעללות ולקום וללכת. רק שפה במקרה הזה אין לנו לאן ללכת. פיזית אין לאן ללכת. וחלק מהילדותיות המסוכנת שיש פה היא שהפלסטינאים / ערבים, לפחות חלקם המכריע, חושב שהם יכולים להשמיד אותנו ולסלק אותנו, מה שלא יקרה, ושאנחנו אותו דבר, אנחנו נסלק אותם. הם חושבים שיש להם זכות על כל שטחי ארץ ישראל, ואנחנו חושבים שיש לנו זכות על כל שטחי ארץ ישראל, מהירדן ועד הים. יופי, נפלא ונהדר, ומה שאנחנו חיים בו זה מציאות שבה האדם, האדמה יותר חשובה מהאדם, וככה זה נראה. עוד מלחמה נוראית, בכל קנה מידה, אני מגדיר את זה בתור טרגדיה רב-ממדית, שכולם סובלים ממנה, וכולם בטוחים שהם צודקים. אנחנו צודקים, כמובן, אני גם הייתי, אני מבין את הברור שאנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני חמאס שבא וטובח באנשים שלנו, ואני בעצמי חי בתל אביב, אנחנו בקו האש, אמנם פחות מהמשפחה שלי שחיה יותר בדרום, אבל אנחנו בקו האש, אז ברור שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, אבל בואו נסתכל במראה, אנחנו עם כובש, ואיך שלא נהפוך את זה, אנחנו עם כובש, ואנחנו יותר חזקים, מכל בחינה אפשרית, ואנחנו מתעלמים מהעובדה הזו, ואנחנו חושבים שזה שאנחנו עם כובש ויותר חזקים, אנחנו בין הקורבנות של הפלסטינאים, ואנחנו נורא מסכנים, לבין אנחנו בגובה עיניים, ואנחנו כאילו פיטים, ואנחנו לא פיטים, ועד שאנחנו לא ניקח אחריות על האמת הזאת, שום דבר טוב לא יצא מזה, ואנחנו צריכים לקחת את האמת על האחריות הזאת, לא רק אנחנו כובשים כי אין לנו ברירה, אנחנו כובשים כי אנחנו רוצים לכבוש, כי אנחנו עם כובש, וזה בהיסטוריה שלנו, וזה בהווה שלנו, ועד שלא ניקח אחריות על החלק הזה בתודעה הקולקטיבית שלנו, לא יקרה שינוי. אם אנחנו תמיד, לא, אין לנו ברירה אלא לכבוש בולשיט, בולשיט, אנחנו עם כובש, אבל אנחנו, הבעיה הגדולה ביותר זה שאנחנו עם כובש שלא מודה בזה. אין לנו את הכבוד העצמי לבוא ולהגיד, כן, אנחנו עם כובש. להגיד, נכון, אני רוצה לכבוש. יש היום, בימין, במה שנקרא הימין הקיצוני, שזה נורא והיום בעיניי, כן, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא חושב שאנחנו צריכים לכבוש. אבל שום שינוי לא קורה אם אני לא לוקח אחריות ואומר, כן, זה אני. ואנחנו משחקים אותה, מסכנים, אנחנו משחקים אותה קורבנות, ואנחנו קורבנות, זה ברור לי. מה שקרה עכשיו בעוטף עזה ומעבר לעוטף עזה, זה נורא והיום, אנחנו באמת קורבנות. ואנחנו גם המקרבנים. ואנחנו המקרבנים המתקרבנים. אנחנו פוגעים בהם, ואז אנחנו לא מבינים איך הם מעיזים לפגוע בנו בחזרה. וזאת אותה טקטיקה, אותה מניפולציה שיש שם גם בשיח בתוך ישראל. הימין זכה בבחירות האחרונות, הוא מנסה, ניסה עד המלחמה, מקדם פה מהלכים לשינוי אופי המשטר באופן חד צדדי, תוך התעלמות מכל מי שמתנגד לזה, וזה הרבה מהמדינה, ומההשלכות שיכולות להיות לזה. ואז כשאתם מתלוננים ומפגינים, אז יורדים אלינו שאנחנו מעיזים בכלל לדבר. מה זאת אומרת? ברור, אם אתה בא לנסות לפגוע בי, ברור שאני אדבר. ומה שהימין לא מבין, לא כולו, אבל הרבה, לא מבין מול השמאל, אנחנו כולנו לא מבינים מול הפלסטינאים. שאם אנחנו נפגע בהם, ברור שאני אעשו את זה, מה זאת אומרת? שכחתם מה היה פה בתקופת המנדט? מה אצל הלכי והגנה עשו? נגד הבריטים, כדי להשתחרר מהמנדט הבריטי, כמה בריטים הרגנו, ואיזה פיצוצים עשינו, בבתי מלון וגשרים ומה עוד. וזה מה יכולות הסופר מצומצמות שהיה ליישוב היהודי בארץ ישראל לפני קום המדינה. ברור שנעשה, אז ברור שאני אעשו את זה. כי אז אני נמצאת במצור, אני יכול להבין אותם. אין להם תקווה בלב. אם אין לך תקווה בלב, אז כל מה שנשאר לך זה ייאוש. וכשיש לך ייאוש ותסכול, מה שבא לך לעשות זה להרוג. וזה מה שקורה. וזה קורה גם לנו הישראלים עכשיו. יש ייאוש, יש תסכול, אין תקווה. אנחנו רוצים עכשיו לצאת למלחמה. גם במידה מסוימת בצדק, אבל בואו לפחות נהיה מפוכחים. שום דבר לא יפטר מזה, אנחנו לא נשמיד את שלטון החמאס אחת ולתמיד. ואנחנו לא... זאת לא תהיה המלחמה האחרונה. אין לנו באמת, לפחות לפי מה שזה נראה בתקשורת, שום תוכנית למה יקרה אחרי זה, אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, באיזה אופן באמת הולכים לסיים אותה, ומה יהיה בעזה, וכל אופציה שאני שומע נשמעת לי נוראית או בלתי ישימה. במילים אחרות, אני לא רואה תקווה. עכשיו, אותו כעס שיש לי עלינו, יש לי גם על פלסטינאים, אל תדאגו. אם שרדתם עד עכשיו, ואתם לא יותר מדי כועסים עליי, אז תדעו שאני גם כועס אותו דבר גם על פלסטינאים. אני לא חושב שיש פה ערבים שמקשיבים לי, אבל אני אגיד את זה בכל מקרה. קורבנות הבלתי נסבלת שלהם. בוכים על הנכבה ב-48. עכשיו, אני מבין. אני רק יכול לדמיין את זה, זה כאב נוראי. אבל בואו, הייתה תוכנית חלוקה ב-47. יום אחרי זה, צבאות ערב פלשו לארץ ישראל במטרה לחסל את היישוב היהודי ולכבוש את כל שטח. ואנחנו נכנסנו למלחמה. ובמלחמה הזו, נהיה מה שנהיה. מה חשבתם שיקרה? עכשיו, אז אתם בוכים. עכשיו, בסדר לבכות. שלא תבינו אותי, לא נכון. אני מבין את הכאב. אני לא חוויתי את זה, אז אני לא מכיר את זה מתוך חוויה אישית, אבל אני יכול להזדהות עם הכאב. אבל אני לא מוכן לקבל את הקורבנות. לא הבנתי. אתם תפגעו בנו, תיפגעו בתגובה, ואז תבכו איך זה, איך זה, מה פתאום פגענו בכם? מה זאת אומרת מה פתאום פגענו בכם? פגענו בכם. מה זאת אומרת? ברור. ועכשיו אותו דבר. זה מוציא אותי מדעתי. הם בוכים בעזה על הנכבה השנייה, שזה הנכבה השנייה. עכשיו, ברור לי, זה גיהנום מה שקורה שם. אני לא רוצה לדמיין מה זה, כשמיליון אינש בערך קמים וצריכים לעזוב את הבית שלהם, ולהידחס בתוך אייסטור בחוסר תנאים. זה באמת, זה סיטואציה נוראית לכולם. אבל מה אתם בוכים? מה חשבתם שיקרה? לא הבנתי. שאתם תפלשו לישראל, תכבשו פה שטחים ויישובים, תארגו בצורה מזעזעת אלפי אנשים, עם תוך כוונה לשלוט בחודש, בשטח לפחות חודש, ולעשות את זה במקביל עם החיזבאללה. בקיצור, תוכנית שלמה למיטוט מדינת ישראל, מה חשבתם שיקרה? ברור שאנחנו נגיב. וברור שאתם תאכלו אותה. וסליחה שאני אומר את זה, מגיע לכם. האמת שמגיע לכולנו, לא מגיע לאף אחד למות, אבל וואלה, מגיע לכם. כי אנחנו חבורה שמונה כמה וכמה מיליונים של יהודים ומוסלמים שמסרבת בכל תוקף ללמוד ומסרבת בכל תוקף לקחת אחריות. ולהודות בזה שאני תרמתי את תרומתי למצב הנוכחי. ואם אנחנו לא נגיע לנקודה שבה האדם יהיה יותר חשוב מהאדמה, אין פה שום סיכוי. אין שום סיכוי. אז הערבים בוחרים, יאללה, זה דמעות תנין. עכשיו, יש דמעות אמת. רובן כנראה הם אמת. אבל יש דמעות תנין. וזה מניפולציות על מניפולציות על מניפולציות על מניפולציות. אני נורא כועס. נורא קל לקלוט את זה גם, לא? ואני אומר את זה בצורה נורא ברורה. תתבגרו כבר. באמת. הדינמיקה שיש בין ישראל לפלסטינאים, בין ישראל לפלסטינאים, בין ישראל לפלסטינה העתידית, זה יחסי התעללות שמתקיימים בתוך מערכות יחסים. הייתי יכול להזמין את שני הצדדים לטיפול זוגי, הייתי עושה את זה, אבל אי אפשר לעשות טיפול זוגי ליותר מ-10 מיליון איש. אבל אני פשוט רואה את אותו דבר. רואה, ככה מריבות של אנשים הרבה פעמים נראות. כן, אבל הוא. כן, אבל היא. אין הקשבה. אין נכונות לקחת אחריות, לראות איך אני תרמתי למצב, ולשנות את זה. זה מתקיים בכל כך הרבה מערכות יחסים, בין אנשים, גם בזוגיות, גם בחברות, בין הורים לילדים, במקומות עבודה, שזה בכלל לא מפתיע שזה מה שקורה. כי אנחנו מתנהגים ככה אחד לשני בשוטף. מתי בפעם האחרונה, כשמישהו בא לכם לטענות, הקשבתם? מתי? אוקיי, אז בהתחלה היה לכם קשה, והתעצבנתם או התגוננתם, אוקיי, fair enough. אבל האם הייתה נקודה שבה עצרתם ואמרתם, אוקיי, אני מוכן להקשיב, אני מוכנה להקשיב, אני רוצה ללמוד, לראות מה קורה. מתי זה קרה? האם זה קורה? האם אתם עושים את זה? כי אנחנו מדברים על, לא יודע מי מכם מדבר על זה, אבל אני מדבר על שלום, ויש אנשים עדיין במדינה הזו שרוצים שלום, למרות שהיום זה לא פופולרי להגיד את זה יותר מ... עוד פחות מבדרך כלל, אבל... בואו, מתי עשיתם את זה? אם אתם רוצים שלום, בואו קודם כל שלום בבית, בזוגיות, במחסים המשפחה. בואו נתחיל בזה. עכשיו אני מתחיל בזה, זה המסע הרוחני שלי. הוא מבוסס על העיקרון של לעשות שלום, לעשות שלום בתוכי, ביני לבין החלקים שלי, ומתוך זה אני גם עושה שלום עם אנשים. עכשיו, כמה שלום אני יכול לעשות עם אנשים לא תלוי רק בי, גם תלוי באנשים. יש אנשים שאי אפשר לדבר איתם, ואין, אבל אני לומד לנסות לדבר, אני לומד לנסות לעשות שלום, אני עושה את המקסימום שלום שאני יכול בחיים שלי, כדי באמת להרגיש טוב עם עצמי, ולהרגיש טוב עם האנשים בחיים שלי. זה ה... אחד הדברים הכי חשובים, אם לא אולי הדבר בעצם, כי זה מהותו של מסע רוחני. לעשות שלום זה מסע רוחני, בעצם, בהרבה מאוד מובנים. אז אני מציין את זה, כי אני חושב שזאת התקווה. אוקיי? התקווה שלי לא באה מלהסתכל על האנושות. מלהסתכל על מה שקורה בין הישראלים פלסטינאים, זה פשוט מקור לייאוש. וכרגע לעצבים גם. אבל המקור של התקווה שלי זה אני. זה היכולת שלי ליצור שלום במציאות שלי ולחיות בשלום עם עצמי ועם סביבתי. זה לא קל, זה לא פשוט, זה גם לא תהליך שיש לו קו סיום, כי להתפייס עם עצמי ולקבל את עצמי זה מסע חיים, אבל יש לו הרבה פירות בדרך. זה לא שרק בסוף החיים נהנים מהפירות, זה רק הולך ונהיה יותר טוב. וזה התקווה שלי. והתקווה שלי לאנושות זה שאנשים יתחילו לעשות שלום עם עצמם, ויעשו שלום אחד עם השני. אבל בשביל לעשות שלום, אני צריך להודות בזה שאני במלחמה. אני צריך להודות בזה שהדברים לא סתם קורים לי, אלא שיש לי חלק בזה. ואנחנו כל כך שבועים בתוך קורבנות, הרבה פעמים אני פוגש את זה גם אצלי וגם אצל אנשים, זה מין קורבנות פנימית כזאת, של האדם עם עצמו. אני קורבן של הדפוסים שלי. כאילו, אין לי ברירה אלא לאכול עוד דוגה, כי אני לא מסוגל. כאילו, מישהו מכריח אותי. עכשיו, זה נכון שהרבה פעמים בחיים הדפוסים שלנו הם יותר חזקים מאיתנו. זאת אומרת, גם אם אני מודע לדפוס שלי, זה לא אומר שאני בכך יכול לשנות אותו. זה לא פשוט. אבל אם אני מתמיד בריפוי, הוא ישתנה. ומעבר לזה, זה לא רק עניין של להתמיד בריפוי ואז הוא ישתנה, אלא גם מאוד חשוב בדרך לקלוט שהדפוס הזה שלי, שאני מתקרבן אליו, שבגללו נגיד במקרה שלי אני אוכל עוגה והוא עולה במשקל, זה לא דפוס שלי שנמצא בתוכי שאני קורבן שלו. זה אני. זה אני רוצה לאכול עוגה ולעלות במשקל. ורק כאשר אני... לוקח 100% אחריות על כך שאני רוצה לאכול עוגה ולעלות במשקל, רק אז יש סיכוי אמיתי לשינוי, כי אז אני יכול באמת לגלות, לא ממקום ביקורתי ולא ממקום מתנצל, אלא ממקום של כנות לגלות למה אני אוכל עוגה? למה אני רוצה לעלות במשקל? או למה אני עולה בפועל במשקל? אני יכול באמת לגלות מה מניע אותי. וכשאני מגלה מה מניע אותי, אני יודע מה אני צריך לרפא, או מה אני צריך לשנות, או מה אני צריך לחזק, כדי שיקרה שינוי. ואותו דבר אני אומר גם על מה שקורה פה, ברמה המדינית. אם אנחנו לא ניקח אחריות על זה שאנחנו עם כובש, שרוצה מלחמה, לא יהיה פה שום סיכוי לשינוי. והבעיה במה שקורה היום זה שמדינת ישראל עטופה בצדקנות נוראית, ואז כשבאים אנשים אומרים את האמת, כמו בצלם, כמו מה שנקרא BDS וכל אלה, אז לא, הם נגד ישראל. הם אנטישמים, הם ככה, הם ככה. כל מי שאומר את האמת הוא אנטישמי בימינו. עכשיו, אני לא אומר שכל מי ששם הרעה מול הפרצוף שלי מדינת ישראל עושה את זה במקסימום החמלה ובמידה הנכונה, אבל יש הרבה מאוד אמת שנאמרת בתוך זה. ואנחנו מסברים, לא, אנחנו הצדקנים. וזה הסיפור דרך אגב עם קורבנות. למה קורבנות היא כל כך ממכרת? כי בקורבנות אני צודק. ואחר, אנחנו צודקים גם. זה גם נורא מאתגר, כי אנחנו באמת צודקים. באמת תבחו עכשיו בנו. זה מטורף. זה טראומה בלתי נתפסת, שאנחנו עדיין בתוך ההתאבות שלה. אז אנחנו באמת לא יכולים לצאת מזה כל כך בקלות, כי אנחנו כן קורבנות, אבל אנחנו גם המקרבנים. ואת זה אנחנו מסרבים לראות, שיש קשר בין א' לב', שאם אני אוכל עוגה אני עולה במשקל, ואם אני מחזיק עם שלם במצור ובתחת כיבוש במינון כזה או אחר, תהיה התקוממות. בואו, רוב האנשים שאני מכיר, אם אומרים להם מה לעשות באופן אגרסיבי, הם יתקוממו. יש אנשים שלא, שהם מרצים יותר, רוב האנשים מתקוממים, על דברים נורא פשוטים. בואו, אני אגיד לכם, רוב האנשים תעשו דיאטה, תכניסו את עצמכם למסגרת שבה אסור לכם לאכול א', ב' וג', ואתם תתקוממו. על תקופה בחיים שבה אתם אמורים לא לאכול עוגות. אני מתקומם. הרבה אנשים שאני מכיר עם הנושא הזה, אוטומטית אנחנו מתקוממים. אבל אז כשאנחנו כובשים עם ושוללים מהם חופש תנועה אנחנו לא מבינים למה הם רוצים להשמיד אותנו. ברור שהם רוצים להשמיד אותנו, כי אנחנו בלתי נסבלים. הצדקנות שלנו, עכשיו גם הצדקנות שלהם. כי הם רוצו להשמיד אותנו קודם, וזה במידה מסוימת נכון. ואז אני שומע את אלה שיורדים עלינו בחול, שאנחנו כובשים וזה וזה, אבל אני בא לי גם אותם לקרקס. כי בואו, מה ההבדל? מה, כל מדינות במערב הם כולם מבוססות כיבוש. שבטים על שבטים שכבשו וכבשו וכבשו וכבשו, וגם במאה השנה האחרונות, אנגליה כבשה חצי עולם, ועדיין מוגדרת מלכת אנגליה מוגדרת כראש המדינה של מדינות כמו קנדה ואוסטרליה והודו וניו זילנד לדעתי, כל החבר העמים הבריטי, אמנם ראש מדינה סמלי, אבל עדיין. ובברזיל מדברים פורטוגזית, כי פעם פורטוגל שלטה שם. וארצות הברית היא כולה כיבוש אחד הגדול של האינדיאנים ושל השחורים. בקיצור, יאללה. עכשיו, הם גם צודקים, אבל יש איזו צדקנות ויהירות בביקורת הזאת הרבה פעמים שהיא באמת מעצבנת, כי גם אתם אותו דבר. אז נכון, אירופה סיימה לכבוש את העולם. במידה מסוימת. אין כבר כיבוש אקטיבי. יש כיבוש כלכלי אולי יותר. לא, ניסיון לפחות של האמריקאים. אבל, כאילו להביא את הדמוקרטיות ואת הכסף. קיצור, אנחנו, אף אחד הוא לא סתמים ואף אחד הוא לא כזה, אנחנו כולנו חייבת לחיות ורק הישראלים. יאללה, גם כן. אף אחד לא מסתכל על עצמו במראה. הוא אומר, גם אנחנו עושים את זה או עשינו את זה. וכן, ומדינת ישראל בנויה על עם שבסדר, אנחנו נגיד חזר לארצו, הבטחה, אלוהים, בלה 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 בלה. באנו מ... כל מיני מדינות, באנו לפה, כבשנו את השטח, אנחנו צריכים לקחת על זה אחריות, היו פה מלחמות, גירשנו, היו פה מלחמות, כבשנו, אנחנו חייבים לקחת על זה אחריות, אחרת זה לעולם לא ייפטר. אם אנחנו לא נכיר בכאב שגרמנו לו, לא תהיה הכרה בכאב שלנו. לא תהיה לנו הצדקה מוסרית לשום דבר. ואנחנו הולכים ומאבדים אותה במהירות, אז עכשיו מה שחמאס עשה, נתן איזה קצת הצדקה מוסרית לישראל, אבל זה ייגמר מהר מאוד. כי אין לנו באמת הצדקה מוסרית. אנחנו בבעיה. אם זה היה מקרה פשוט, ארצות הברית מול אל-קאידה, נגיד, אתם יודעים, כזה. אוקיי. אבל זה לא כזה מקרה פשוט. כי אנחנו כובשים. וזה גם לא מקרה, זה גם לא כזה פשוט, כי הם באמת רוצים להשמיד אותנו, החמאס. זה האידיאולוגיה שלהם. וזה שישראל מממנת אותם ומחזקת אותם כל השנים, זה באמת, אין לי מילים על האבסורד הגדול הזה. שאנחנו מממנים אנשים שרוצים להשמיד אותנו, ואז אנחנו בוכים על זה שהם רוצים להשמיד אותנו בפועל. כי חשבנו שהם לא ירצו להשמיד אותנו, למרות שהם אומרים לנו כל הזמן שהם רוצים להשמיד אותנו. אנחנו באמת, אנחנו בלתי נסבלים. אני לא מבין את המדיניות של הממשלה הזאת. למה אתם מממנים את החמאס ונותנים לו כוח, כשהחמאס אומר באופן גלוי, אנחנו רוצים להשמיד את ישראל. אני לא דואג ל-well-being של מי שרוצה להשמיד אותי, ואם אני עושה את זה, אז אני לא בוכה אחר כך שאני מחזק אותו ויש לו כוח, ואז הוא ניסה להשמיד אותי, זה קצת אבסורד. ומצד שני, זה גם אבסורד. מה אתם חושבים שיקרה? לא הבנתי. שאנחנו לא נהרוג בכם? שאנחנו לא נפציץ ונכבוש ונעשה את כל מה שאפשר? גם בגלל שאנחנו כמוכם, צדקנים, קורבנות צדקנים, ואנחנו לא הולכים טיפה אחת של אחריות, אז אנחנו עכשיו נחזיר לעצמנו כוח בלי להבין שאנחנו נחליש את עצמנו. אבל גם מילה שאנחנו צודקים. אתם עשיתם משהו, לא אנושי זה מחמאה. ואתם רוצים להשמיד אותנו, ותקפצו לנו, כי אנחנו לא הולך שום מקום. צור, וואו, אני מדבר כבר כמעט חצי שעה, אני נורא עצבני. אני לא חדש לי שאני עצבני, אני עצבני כבר שבועיים. ואתמול בערב דיברתי על זה קצת בשיעור שאני מלמד, ואז החלטתי שאני מקליט על זה פרק. צחקתי בעצמי, אמרתי, אני אעשה פרק, בכל מכתב כעס, אני אעשה פרק כעס. אבל פה אני לא רק בשביל לפרוק כעס, אלא בשביל להשמיע את הקול שלי. אני לא יודע לאן המילים שלי יגיעו, יכול להיות שאני אקבל כל מיני תגובות זוהמות, יכול להיות שתגובות של תמיכה, אבל אני אומר לכם, כמו שאני אומר לי, אנחנו צריכים להסתכל במראה. אבל אני לא יכול לגרום עכשיו לחמאס להסתכל במראה, או לביבי, או שרה, או כל הימין הקיצוני ששולט היום במדינה, אבל אני כן יכול לגרום לעצמי להסתכל במראה, ונגיד, אוקיי, איפה החלק שלי בסיפור הזה? איפה התרומה שלי לסיפור הזה? ואז, לעשות עוד צעד בכיוון של שלום בתוכי ושלום עם המציאות שלי, עם הסכסוכים שיש במציאות שלי. כי כולנו חיים הרי במידה כזו או אחרת של סכסוך עם עצמנו, אז אם אני לוקח אחריות על התרומה שלי למצב, ואחריות בלאה ועמוקה ועם שאלות כנות, אז אני יכול באמת לצפות, לקוות שיקרה שינוי. וביחס למצב, תשמעו, זה, אני כועס, אבל אני גם מאוד עצוב. זו טרגדיה רב-ממדית. ישראלים סובלים ממנה, פלסטינאים סובלים ממנה, האדמה סובלת ממנה, הדור הנוכחי, הדורות הבאים, זה הולך להשפיע דורות קדימה. זה טרגדיה רגשית, כלכלית, כמובן, טרגדיה בחיי האדם, לא יודע איך למקד את, איך לנסח את זה, אבל בקיצור, בכל המובנים, בכל הרבדים, זו טרגדיה שכולנו סובלים ממנה ונסבול ממנה עוד הרבה מאוד שנים, גם אחרי שהתקופה הזאת ייגמר. וזה עצוב לי מאוד, כי זה גם כנראה לא סוף פסוק. אבל זה מה יש, גם צריך לקבל את המציאות. אז אני נע בין לקבל את המציאות שהיא ככה, לבין לצעוק עליכם, תתבגרו. כי בינתיים אנחנו כולנו מתבגרים. זהו, בתקווה לימים טובים יותר. תודה רבה.